כמה.
נלמד בלי נדר משניות, במסכת ברכות. זה יורצייט של סבא רבא שלי, הסבא של הסבתא שלי, זכרונו לברכה, קראו רבי שמחה מנדלבום. נפטר בה' אייר, כמדומני השנה, שנת תפורש צדיק הייתה, אם לא בדיוק אז בערך, זאת אומרת, 90 שנה מעכשיו. בהמשך אולי בלי נדר גם נדבר עליו כמה דברים, אבל דבר ראשון נתחיל בלימוד המשניות. אומרת המשנה במסכת ברכות פרק ראשון, זה תחילת שישה סדרי משנה. מאימתי קוראים את שמע בערבים? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. דהיינו, יש לנו מצוות עשה דאורייתא של קריאת שמע כל יום, בלילה וביום, שכתוב, בפרשת שמע ישראל כתוב, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. אז למדו מזה שיש מצוות עשה דאורייתא לקרוא את קריאת שמע בשוכבך שזה בלילה ובקומך שזה בבוקר. גם בפרשה שנייה של קריאת שמע והיום שבו תשמעו כתוב ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. אז עכשיו אנחנו צריכים ארבעה הלכות יש לנו לברר שעליהם מדברים המשניות הראשונות במסכת ברכות. ממתי מתחיל הזמן של קריאת שמע של הלילה ועד מתי הזמן, מתי מסתיים הזמן, וממתי מתחיל זמן קריאת שמע של הבוקר ומתי מסתיים הזמן של קריאת שמע של הבוקר. זאת אומרת ארבע שאלות הלכתיות בהלכות זמני קריאת שמע יש לנו לברר. ממתי אפשר להתחיל לקיים את המצווה של קריאת שמע בשוכבך ועד מתי אפשר? ממתי להתחיל בקומך ועד מתי? אז שתי השאלות הראשונות, מתי מתחיל של הלילה, מתי מסתיים של הלילה, על זה מדברת המשנה במסכת ברכות דף ב' עמוד א'. ושתי השאלות האחרונות, מתי מתחיל הזמן של הבוקר ומתי מסתיים, על זה מדובר במשנה בדף ט' עמוד ב'. זאת אומרת המשנה, ממתי קוראים את שמע בערבים? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. פירוש הדברים, מה זה הכל נכנסי לאכול בתרומתן? יש מצוות הפרשת תרומה מהיבול שגודל בארץ ישראל, והתרומה ניתנת לכהנים. בימינו הכהנים לא יכולים לאכול את התרומה, כי כתוב בתורה שכדי לאכול את התרומה צריך להיות טהור, ובימינו יש, אין לנו דרך להתאר מטומאת מת. כדי להתאר מטומאת מת צריך אפר של פרה אדומה, שזה אין לנו היום. אבל בזמן שהיה בית המקדש קיים, וגם עוד איזה זמן אחרי זה, היה להם אפר של פרה אדומה, ויכלו להתאר ונתארו מטומאת מת. אבל יש עוד טומאות שבהם לא צריך אפר של פרה, רק דברים אחרים. כמוד, מי שנגע בשרץ, מה זה שרץ? יש בתורה, בפרשת שמיני, קראנו את זה בשבת לא האחרונה, שבת אחת לפניה, רשימה של שמונה שרצים, שמי שנוגע בהם הוא נטמע. והכוונה דווקא אם הוא נוגע בהם אחרי שהם מתו, אם הוא נוגע בהם כשהשרץ חי, אז הוא לא נטמע. מהם השמונה שרצים? אז כתוב בפסוק בפרשת שמיני, פרק י"א, פסוק כ"ט ולמד, וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, החולד והעכבר והצב למיניהו, והענקה והכוח והלטאה, והחומת והתנשמת. אז זה השמונה שרצים שמטמאים, חולד, עכבר, צב, ענקה, כוח, לטאה, חומת ותנשמת. ממשיך הפסוק ואומר בפסוק הבא, פסוק למד א', אלה הטמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם יטמע עד הערב. וכל אשר יפול עליו מהם במותם יטמע וכו', אז רק נוגעים בזה כשזה מת. אגב, אחד השרצים שכתוב פה זה עכבר, זה עכבר שאנחנו יודעים מה זה, עכבר שמה שקוראים היום עכבר זה עכבר האמור בתורה. גם לטאה שכתובה פה זה לטאה אמורה בתורה. אבל הצו שכתוב פה, יש דיון אם זה הצו שלנו או לא, למה? המסומן זן אולבר זצל, חידש חידוש דין. יש במשנה במסכת שבת, בדף ע"ג עמוד א', פרק שביעי, רשימה של למדת אבות מלאכות שהם שורשי המלאכות שאסורות בשבת מדאורייתא. אחד מהם זה הצד, אם אחד צד בעל חי שבת, אז אחד מהאבות מלאכות שחייבים. דוגמה, אחד הולך בשדה, ביער לצוד צבי, או איזה, אחד, איזה בעל חי שהוא צד, הוא חייב עליו. אמר הגרשה הזו, אוי רבך, אם אחד צד צו, אז הוא פטור עליו. למה? כי הצו הולך כל כך לאט, זה נקרא ניצוד ועומד, זה לא נקרא שצדת אותו. גם לי שצדת אותו, הוא ביד, הוא ליד, הוא שליטתך. והוא הביא לזה ראייה. במסכת שבת בדף קו"ו עמוד ב' פרק י"ג, תנו רבנן, הצד צבי, צבי זה בעל חי מהיר מאוד, אנחנו אומרים במשנה במסכת אבות, יש לנו גם את זה לפני התפילה, יהודה בן תימא אומר רבה אז כאן אומר, קל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי. זה רץ כצבי, זה דוגמה לבעל חי שרץ מהר מאוד. הצד צבי, סומה, והיינו עיוור, וישן, חייב. אבל אם הוא צד צבי, זאת אומרת, אף על פי שצבי סומה עיוור, אז הוא לא כל כך יודע לברוח. ישן, הוא רדום, אז הוא לא עכשיו במוצע, אף על פי כן חייבים. חיגר, צבי צולע, או זקן, או חולה, שהוא לא יכול לתמר, הוא פטור. אמר לאביי לרב יוסף, מה ישנה הנה ומה ישנה הנה? למה אתה אומר שצבי שהוא עיוור או ישן, אז חייבים עליו? ואם הוא צולע, או זקן, או חולה, שהולך לאט לאט, אז פטורים עליו. אמר לאנה אבידה לריבויי, אנה לא אבידה לריבויי. אומר רש"י, סומה וישן, ברגע שמרגישים אדם נוגע בהם, הם בורחים. מהר. אבל זקן וחולה וחיגר, גם כשמרגישים יד אדם, הוא יכול רק קצת לברוח, הוא לא יכול לרוץ מהר. ממשיכה הגמרא ואומרת, והתניא חולה חייו, יש ברייתא אחרת שם צבי חולה חייו. אבל רושם לו כאשר בחולה מחמת אשתא, בחולה מחמת עובצנה. זאת אומרת, זה שתי סוגי חולי. אם זה חולי של עייפות, אז הוא כמעט לא יכול לזוז, אז אינו יכול לזוז במקומו, אבל חולי שיש לו חום גבוה, אז הוא לא ידע לברוח מהר. כל עוד שלא נוגעים בו, אז הוא ככה מותש, אבל כשנוגעים בו הוא רץ מהר, רץ כצבי. אז הוא אמר, צב הולך הרבה יותר לאט מאשר צבי זקן או חולה או חיגר. אז אם הצבי חיגר וזקן וחולה פטורים, מכאן לא חומר שפטורים על צו. אז שאלו אותו על זה, במשנה במסכת שבת, תחילת פרק י"ד, פרק שמונה שרצים, כתוב כך, שמונה שרצים האמורים בתורה, הצדה חייב, זאת אומרת כל השמונה שרצים שכתובים בתורה, שקראנו קודם את השמות שלהם. החולד והעכבר והצב למיניהו, והענקה, והכוח, והלטאה, והחומת, והתנשמת. כל השמונה האלו, מי שצד אותם חייב. אז מפורש לא כמו שאתה אומר שהצו פטורים. אז הגרשה הזאת עוד מחשיב על זה, שצו שכתוב בתורה, זה לא הצו שלנו. זה סוג אחר שהיום קוראים לו חרדון הצו, שהוא, יש לו תכונות דומות לצווים שלנו בדברים מסוימים, אבל הוא הולך מהר. כך הוא אמר. אבל העירו על זה שהסברה שלו זה מחלוקת ראשונים. למה? אחד הדברים שכתוב כאן, אחד השמונה שרצים, זה החומת. מה זה החומת? אומר רש"י, למצא. ברש"י במסכת חגיגה, הגמרא במסכת חגיגה, דף י"א עמוד א' אומרת, על חומת שתחילתו כעדשה, כשהוא נולד, הגודל שלו כמו עדשה, גרעין אחד של עדשים. אומר רש"י, מה זה חומת? אומר אני שהוא מין שרץ שקוראים לנגע, הגדל בקליפה, ההולכת ומעגלת תמיד כל כמה שגדל. הכוונה נראה פה שהכוונה למה שאנחנו קוראים חילזון שנמצא בתוך שבלול. בכמה מקומות מרש"י רואים שכך מסובב שזה חומת תמוד בתורה. שואל עליו התוספתרים בחגיגה י"א עמוד א', אז איך במשנה בשבת פרק י"ד, דף ז' עמוד א', כתוב שמי שצד שמונה שרצים חייו, הרי חומת, השבלול, הוא הולך כל כך לאט, זה ניצוד ועומד. אבל ברש"י רואים שהוא לא חושש לקושיה הזאת. מה רש"י יענה על השאלה מצבי חולה? אז צבי, שדרכו ללכת מהר, אז אם הוא חולה ולכן הוא הולך לאט, זה נקרא ניצוד ועומד. אבל מי שדרכו ללכת לאט, אז זה ההילוך שלו, זה נקרא שהוא משוחרר. על זקן החילוק הזה פחות קל להבין. המקום הזה, הסברה הזאת תלויה במחלוקת, נמשיך הלאה בלי נדף. אז אם עכשיו, אם אדם נגע בשרץ, בהשמונה השרצים שהוא נהיה תמיה, מה הוא צריך לעשות? אז הוא צריך כדי להתאר, לטבול, אבל לא מספיק הטבילה. כתוב פה בפסוק, במים יובה ותמה עד הערב ותהר. זאת אומרת, גם אחרי שטבלו את התמה במים, עדיין הוא צריך ערב שמש, שיתחלף היום. נגיד הוא טבל בשעה 2 בצהריים, הוא נגע בשרץ בשעה 12 בצהריים, והוא טבל ב-2 בצהריים, הוא לא נהיה מיד טהור, הוא צריך לחכות שיסתיים היום, ורק בלילה הוא טהור. זה נקרא ערב שמש. אז הערב שמש מסתיים בצאת הכוכבים. מבואר בגמרא במסכת שבת, דף ל"ד ול"ד, שיש שקיעה, ואחרי השקיעה יש בין השמשות, ואחרי בין השמשות יש צאת הכוכבים. הזמן שנקרא צאת הכוכבים, אז מתחיל הלילה. ואז, אם הוא כהן, נגיד כהן שבשעה היה אוכל בתרומה, הוא מוסיק לאכול, הלך לסדר משהו, ובדרך הוא בטעות נגע באכבר מת. הוא לא יכול להמשיך לאכול את התרומה, צריך ללכת לטבול במקווה, טבל במקווה בשעה 2 בצהריים, הוא לא יכול עכשיו להמשיך לאכול, צריך לחכות שיהיה לילה, ורק אז הוא יכול לאכול בתרומה. במעשר שני, שזה יותר קל, אומרת הגמרא בימות דף ע"ד, מיד אחרי שהוא טבל, הוא יכול לאכול. לא צריך לחכות לערב שמש, אבל לאכול בתרומה זה יותר קדוש, יותר חמור, צריך לחכות שיהיה ערב שמשו. אז מתי מערב שמשו? כשמתחיל הלילה. ואז זה גם הזמן שמתחילת זמן קריאת שמע של ערבית. אז זה אומרת המשנה כאן במסכת ברכות. ממתי קוראים את שמע בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. שואלת הגמרא על זה, למה המשנה לא יכלה להגיד לנו בצורה יותר פשוטה? ממתי קוראים את שמע בערבית? משעה צאת הכוכבים. עונה הגמרא שהמשנה רצה ללמד אותנו עוד דין, אגב, הוא שנדע שכהנים אוכלים בתרומה בצאת הכוכבים, ולא רק מחר בבוקר, או לא לפני, כן, שלא נגיד, למה שהיינו חושבים שצריך לרקוד מחר בבוקר? יש חלק מהטמאים, רובם לא, אבל חלק מהטמאים, שיש עוד שלב בטהרה שלהם אחרי ערב שמש, שהוא הבאת קורבנות, דהיינו, זב וזבה ויולדת ומצורע. קראנו על ארבעתם בפרשת השבוע של השבת האחרונה, פרשיות בפרשת מצורע. הארבע אלו הם טמאים, זב וזבה ויולדת ומצורע. וחוץ מזמן שצריך להסתיים הטהרה שלהם, יש את הזמן המסוים, וצריך גם טבילה, וצריך גם ערב שמש, אבל צריך גם להביא קורבנות. ועד שהם לא יביאו את הקורבנות, אסור להם לאכול בקודשים, דהיינו בתרומה, מותר להם מיד בערב שמש לאכול, בערב שמש של היום האחרון לתרומתם, אחרי טבילה וערב שמש. אבל לאכול בקורבנות, בשר של שלמים, של קורבן תודה, שמותר לאכול, זה הם צריכים לחכות עד שהם יביאו את הקורבנות. כמו שכתוב בפרשת מצורע זב, צריך להביא שתי עופות, אחד לחטאת, אחד לעולה. באותו דבר זווה צריכה להביא שטופות אחד לחטאת אחד לעולה, יולדת צריכה להביא אם היא עשירה בהמה לעולה ועוף לחטאת, אם היא ענייה שטופות אחד לעולה אחד לחטאת, ומצורע אם הוא עשיר מביא ג' בהמות אחד לאשם אחד לחטאת אחד לעולה, אם הוא עני הוא מביא בהמה אחת לאשם ושטופות אחד לחטאת אחד לעולה. עד שהם לא מביאים את הקורבן הם לא יכולים לאכול מקודשים. אז הם אומרים לנו משנה שדע שתרומה זה לא כך, תרומה הם יכולים לאכול מיד בשנייה הלילה. אבל עד כאן דברי הגמרא. אבל עדיין יש פה שאלה, שהמשנה תכתוב לנו ממתי קוראים את שמע בערבית מצאת הכוכבים, שאז השעה שכוהנים לאכול מתרומתן. למה המשנה בכלל לא כתבה לנו מצאת הכוכבים, רק כתבה לנו ממתי קוראים את שמע בערבית שעה שכוהנים לאכול מתרומתן? את זה הגמרא לא שואלת. הגמרא שואלת שיהיה כתוב רק ממתי קוראים את שמע בערבית מצאת הכוכבים. למה כתוב ממתי קוראים את שמע בערבית משעה שכוהנים לאכול מתרומתן? על זה עונה הגמרא כדי ללמד לנו את הדין הזה, שמיד שנהיה הלילה, כל מיני חולכות מתרומה, לא צריכים לחכות להבאת הקורבן, כמו לך לרושים. אבל את השאלה השנייה שאנחנו שואלים, אז שיהיה כתוב, מתי גם נשמע בערבית, מצאת הכוכבים, ואז הכוהן בפני לחולכות מתרומה, זה הגמרא שואלת. על זה צריך למצוא תירוץ אחר. מה התירוץ? המשנה כאן על תחילת תורה שבעל פה, זה תחילת ש"ס למשנה, זה תחילת התורה שבעל פה, מה לומד אותו לדבר גדול? אתה רוצה לדעת אם עכשיו זה יום או לילה, מה אכפת לך? כל הזמן אתה צריך לעבוד את השם, ביום ובלילה, כי הם חיים ואורך ימינו והם נהגי יום ובלילה. זה אכפת לך רק בשביל ההלכות. אם הגיע הזמן קריאת שמע, אם כבר הגיע הזמן שהוא טהור ויכול לאכול בתרומה. אז לכן המשנה בכלל אפילו לא מזכירה לך שהזמן זה עכשיו לילה, יום, יצאו כוכבים ולא יצאו, רק ההלכות, קריאת שמע, אכילת תרומה. כי כל מה שנוגע ליהודי, זה איך אני יכול על ידי התורה והמצוות להתחבר להשם יתברך. שם כל העניינים, עניינים צדדיים. עניינים צדדיים. הגמרא מספרת במסכת ברכות. בדף ט"ז עמוד א', רבי עמי ורבי אסי, היו מחכמי הגמרא, פרק שני דף ט"ז עמוד א', רבי עמי ורבי אסי, אבו כקטרין לגננה לרבי אלעזר. דהיינו, הוא היה צריך להתחתן, אז הם היו מסדרים את החופה, לוקחים קרשים, שמים על זה את הבנט של החופה, מטפלים בזה. אז לקח להם זמן, לא היה להם משהו מסודר כמו היום. לקח להם זמן. אז הוא היה שם, הוא החתן. אמר, מה אני מבזבז את הזמן עד שאתם זה? אני אלך לבית מדרש שישמע הלכות, ואחרי זה אני אגיד לכם את זה, שלא תפסידו מזה, מהשיעור של הישיבה, את מה שעכשיו אתם, בזמן שאתם מסדרים את החופה. אז ככה הוא עשה, הוא הלך לשם, ושמע את ההלכות, כשכבר היה הכל מוכן, באו לקרוא לו, והוא הלך להתחתן, ואמר להם את ההלכות של זה. עכשיו אתה מתחתן, מה אתה אלה, מה אתה רצה עכשיו במדרש? לא, כל הראש שלו בבית מדרש. כל הראש שלו בבית מדרש. אז הוא בא ואמר להם את ההלכות שהוא שמע. אז מה הם אמרו לו? אילו לא באנו, אלא לשמוע דבר זה דיינו. זאת אומרת, זה יותר חשוב לנו מכל מה שבאנו לחתונה שלך. ואני חושב שמענו את ההלכות האלו. ולמי הם אמרו את זה? לחתן בעצמו. לא פגעו בכבודו ושאמרו לו את זה. הם כולם היו באותו הראש, שמה שהכי חשוב עכשיו זה ההלכות שמלמדים בבית מדרש. הרמב״ם כותב, בהקדמה לפירוש המשניות, אני מקווה שאני אצייף את זה פה, זה פה באותיות קטנות, יש היום מהדורות של באותיות יותר גדולות. הוא מביא את הגמרא במסכת ברכות, דף ח עמוד א', שהגמרא אומרת, אין לו להקדוש ברוך הוא, תקרא את לשון הגמרא, אמר רבי חייא בר עמי משווי דאולה, מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה בלבד. חוזר בלי לדעת הלשון, אמר הבחייה ברעם משמי דאולה, מיום שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. כתוב בו בסוגיה פעמיים. אומר על זה הרמב"ם שהדבר הזה צריך פירוש ארוך מאוד, והוא אומר את חלקו. אומר הכוונה של הדברים שהדבר היחידי בעולם שהוא בעל ערך זה לימוד התורה. בהקדמה של הרמב"ם מפירוש המשניות ומביא את הגמרא הזאת, אין לה קדוש ברוך הוא עולמו לארבע אמות של הלכה. הוא אומר, השב לבך לזה הדבר, שזה נראה לבני אדם רחוק מאוד, איך יתכן כזה דבר? מה חוץ מזה כל מה שיש בעולם זה שטויות? הוא אומר, אבל אם תתעמק הרבה בדברים, אתה תראה שזה נכון מאוד. שהדבר היחידי שבעל ערך בעולם זה לימוד התורה. הוא אומר, שלכן, החכמים, השקיעו את כל כוחותם בתורה. אומרים, באמת היה דברים אחרים שהם בעלי ערך, אז הם היו עושים אותם. אבל כיוון שהם ידעו, החכמים, חכמי המשנה, חכמי הגמרא, שהדבר היחידי בעולם בעל ערך אמיתי זה לימוד התורה, לכן הם השקיעו את כל כוחם בלימוד התורה. אני מקצר בדברי הרמב"ם, כי זה פה באותיות קטנות מאוד קשה לי לקרוא את זה באריכות. כן, אז נחזור למשנה. אומרת המשנה, ומתי קוראים את שמה בערבית משעה שעקב מרסין לחום דרומתן? עד סוף השמועה הראשונה, דברי רבי אליעזר. החכמים אומרים עד חצות, רבן גמליאל אומר עד שהיה לימוד השחר. דהיינו, מתי מסתיים זמן קריאת שמע של הלילה? יש ג' שיטות במשנה. השיטה הכי מאחרת זה חכמים, זה רבן גמליאל, תהיתי רבן גמליאל, זה עד עלות השחר, עד סוף הלילה. חכמים אומרים עד חצות לילה. ורבי אליעזר אומר עד סוף השמועה הראשונה. מה זה סוף השמועה הראשונה? מסבירה הגמרא. מחלקים את הלילה ל-12 שעות, הארבע השעות הראשונות זה השמועה הראשונה, הארבע שעות השניות זה השמועה האמצעית, וארבע שעות האחרונות זה השמועה האחרונה. אז עד סוף ארבע שעות מתחילת הלילה, אבל זה לא שעות של 60 דקות, אלא שעות זמניות. מסתכלים מתי תחילת הלילה, מתי הסוף, ומחלקים את זה ל-12. אז בחורף כל שעה יותר קצרה, ובקיץ כל שעה יותר קצרה, כי הלילה קצר בקיץ, ובחורף כל שעה יותר ארוכה. אז יש לנו, מתי תחילת זמן קריאת שמע יש לנו במשנה דעה אחת, מצאת הכוכבים. בגמרא, בדף ב' ובב' יש עוד דעות, אבל במשנה יש רק דעה אחת. מתי סוף זמן קריאת שמע של ערבית, יש במשנה ג' דעות. או רב לזר עד סוף 4 שעות זמניות, תחילת הלילה, או דעת חכמים יותר מאוחר עד חצות, דעת רבן גמליאל יותר מאוחר עד עלות השחר, זה סוף הלילה. מבואר בגמרא בדף ד' ובדף ט' שיש כאן שני מחלוקות. דהיינו, יש מחלוקת אחת מדאורייתא ומחלוקת אחת מדרבנן. מדאורייתא יש רק שתי דעות. דעת רבי אליעזר שסוף זמן קריאת שמע של הלילה זה עד סוף השבועה הראשונה, עד סוף 4 שעות זמניות בתחילת הלילה. ודעת רבן גמליאל זה עד הבוקר. אין ג' דעות, רק שתיים. חכמים זה משהו אחר. הם סובלים בדאורייתא כמו רבן גמליאל, שהזמן הוא עד סוף הלילה, עד שחר, אבל הם סובלים שחכמים תקנו שחייבים להזדרז לפני חצות. ועל זה רבן גמליאל חולק. שלא כדאי להזדרז, אבל אין חובה להזדרז לפני חצות. מה המחלוקת בדאורייתא? האם סוף הזמן זה 4 שעות או הבוקר, מסביר רש"י? שהם נחלקו מה פירוש המילה בשוכבך. האם הכוונה בשוכבך בזמן שמשכבים תחילת השכיבה, שזה נגמר בסוף השבועה הראשונה אצל רוב העולם, נכון, לזמן קודם לפחות, או שהכוונה כל זמן שאדם שכוב, שזה עד סוף הלילה. ממשיכה המשנה אומרת, מעשה הוא בא בניו של רבן גמליאל מבית המשנה. אמרו לו, לא קראנו את שמה. אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר חייבים אתם לקרות. מה הכוונה מסבירה הגמרא? הם אמרו לו, יש מחלוקת בין חכמים לבינך, שחכמים אומרים שסוף זמן קריאת שמע זה עד חצות, אתה עשו עבדות שחר. אז יחיד ורבים הלכה כרבים, אנחנו צריכים לסוף הלכה כמו חכמים או כמוך. אבל השאלה, האם חכמים סוברים את זה מדאורייתא או מדרבנן? אם זה מדאורייתא שהם סוברים שמסתיים בחצות, אז גמרנו, אין מה לעשות. אבל אם הם מודים שמדאורייתא הזמן עד עלות השחר, ורק שהם סוברים שמדרבנן זה עד חצות כדי למנוע את האדם מעבירה, אז בדיעבד, אם הם לא יספיקו לפני חצות, יספיקו אחרי חצות. אז הוא אמר להם, חייבים אתם לקרות. אם לא אמרו אתם לקרות, כי חכמים רק מדרבנן סוברים שזה הזמן עד חצות. ולא זו בלבד, אמרו, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. הכתר חלבים ואיברים מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. וכל הנאכלים ליום אחד מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. עכשיו נעבור בלי רדע למשנה שדף ט' עמוד ב' אומרת המשנה. ממתי קוראים את שמע בשחרית? מי שיכיר בין תכלת ללבן. רב אליעזר אומר בין תכלת לקראתי, דהיינו. לפי תנא קמא, הזמן הוא יותר מוקדם. כשכבר אפשר להבחין בין תכלת ללבן, אז כבר אפשר לקרוא קריאת שמע. ולפי רב אליעזר לא, רק שיש יותר אור שאפשר להבחין אפילו בין תכלת לקראתי שהם יותר דומים. לכתחילה אומרת הגמרא לא לקרוא כבר אז, אלא לחכות לנצח המה, לקרוא סמוך לנצח המה, ולהתחיל 18 בנצח המה, זה נקרא תפילה כוותיקין של שכר הגדול. ועד מתי אפשר לקרוא? לדעת רב לזר, רק עד הנצח המה. אבל רבי יהושע אומר, עד ג' שעות. שכן דרך מלכים לעמוד בג' שעות. ומסבירים הראשונים שזה ג' שעות זמניות, מחלקים את היום ל-12 ועד סוף ג' שעות. יש מחלוקת הפוסקים לפי המגן אברהם, מחשבים את זה מעלות השחר לצאת הכוכבים, לפי הגמרא מעלה צד שקיעת החמה. הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, כאדם הקורא בתורה. אז למדנו את שתי המשניות הראשונות, ב-16 משנה, שנמצאים 10 ברכות, דף ב' עמוד א', דף ט' עמוד ב'. עכשיו נעבור בלי נדר לסיום 16 משנה, אומרת המשנה. אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק שי עולמות, שיליוד עולמות, שנאמר להנחיל לו אהבה יש ואוצרותיהם המלא, ויש זה מנותר ישיליוד. רבי שמעון בן חלפתא אומר, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לעמו ישראל אלא השלום, שנאמר אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני ברך תעמו שלום. זמן מתחילת ה-16 משנה לצוף ה-16 משנה. עכשיו נדבר קצת בלי נדר על רבי שמחה מנדלמן זצ"ל, שלמדנו את המשניות לעילוי נשמתו, כמו שהזכרת, הוא היה הסבא של הסבתא שלי, צד האימה. הוא נפטר בה' אייר שנת תר"צ, לפני 90 שנה, נדמה לתף שצעתי, כולי אני לא ממש בעיקר שנה, אני מבין שכן. הוא היה בעל מצוות רבות מאוד, לתת חכם חשוב, והיה אסור מאוד לעזור לאנשים. היה מחלק צדקות בלי סוף. וכפי שקראתי עליו, בכניסה לבית שלו היה תמיד שתי דודים גדולים, אחד עם אוכל, איזה תבשיל, ואחד עם שתייה, שכל מי שרוצה בא ולוקח לבד לאכול, לא צריך לבקש אפילו. שנה אחת, בראש השנה, כשהוא הלך ובדרך לבית הכנסת, הוא פגש את המושל הטורקי של ירושלים, או המפקד שהיה מטעם המושל, לספר לו, מה הוא סיפר לו? זה היה בזמן של מלחמת העולם הראשונה, שהטורקים גייסו לצבא הרבים מאוד, וזה היה תנאים קשים מאוד, הרבה מאלו שהלכו לצבא אצלם, מתו שמה. לא רק מלמות במלחמה, היה שם תנאים, היה קשה מאוד. מלבד שעזבו את המשפחה, ולא היה מי שיפרנס את המשפחה, אז הרבה אנשים ברחו, היו עריקים, התחבאו בכל מיני מחבואים. אז הוא הביא למפקד שבראש השנה כולם יצאו מהמחבואים שלהם כדי להתפלל במניין, בבית הכנסת בראש השנה, לשמוע תקיעת שופר, אז הוא כבר התכונן לעבור בבית הכנסת ולקחת את כל העריקים. אז הוא היה ידיד טוב, עושים חמד דימום של המפקד, כי הוא היה פעם הולך אליו, נותן לו שוחד, ככה זה להציל אנשים מכל מיני גזרות. הטורקים היו, שלטון הטורקי היה מאוד אכזרי, כמה פעמים תלו אנשים למוות, בבית הסוהר, בייסורים קשים. אז הוא פגש אותו וככה הבין ממנו את הסיפור. זאת אומרת שחייבים לעשות משהו. אמר לו, תגיד, אתה יודע באיזה יום בשנה יש אצל היהודים את האוכל הכי טעים? אמר לו, לא, איפה יודע, אמר לו, בראש השנה. ראש השנה זה היום הראשון של השנה, וזה כל יש שם המאכלים הכי טובים של השנה. הוא כבר, הראש שלו התחמם לשמוע את זה, היה בעלתר הגדול. הוא אומר לו, נו, אז אתה רוצה לבוא לאכול אצלי? אתה יודע, אני מהעשירים פה אצלי האוכל הכי טוב. הוא אומר, טוב, בוא. אבל רק זריף שאני אספיק לעשות את, את התפקיד שלי היום. מה, הביא אותו, קיינו מנה ועוד מנה, והעיקר הביא הרבה עינות הכי עתיקים, עד שהוא השתקע לך בגילופין, ושלח את, את הבנים שלו מהר מהר לבת הכנסת להגיד שמהר מהר יזדרזו לעשות את התקיעות, ושכל העריקים הכי מהר, או שיגמרו את התפילה מהר, שכל העריקים יחזרו לו מחבואים, כי יש גבול כמה זמן הוא יכול לעכב אותו אצלו. וכך היה, וכשהוא גמר עם כל היין שלו וכל האוכל, הלך לחפש כבר לא מזה שם אף אחד. כתוב בפסוק, בתהילים, בפרק מ"א, למנצח מזמור לדוד, אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו אדוני. מה זה משכיל? זאת אומרת, הבסיס שכתוב פה זה מה שכתוב בגמרא במסכת שבת, דף קמ"א עמוד ב'. אומרת הגמרא, תניא רבן גמליאל ברבי אומר, ונתן לך רבן גמליאל בריבי אומר, ונתן לך רחמים וריחמך וריחמך. זה פסוק בפרשת ראה. מה זה דברים פרשת ראה פרק י"ג? ונתן לך רחמים וריחמך וירבך כאשר נשבע לאבותיך. זה פרק י"ג, פסוק י"ח. אז אומרת על זה הגמרא, זה כתוב בסוף העניין של עיר הנידחת. אומרת על זה הגמרא תניא, אבל יום ליל בריבי אומר, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. כל המרחם על הבריות, מרחמין עליו מן השמיים. זה ונתן לך רחמים ויוליך בך. אם הוא אתה מתנהג במידת הרחמים, אז ירחמו לך מהשמיים. וכל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים. יש בגמרא, במסכת ביצה, דפנה מדבלת המובט, גם כתוב ככה, דברת הגמרא, שבתאי ביומרינוס, איקרא לבבל, הזדמן לבבל, בא מיני ומיסקה ולא יאהבו לי. יש להם שיעזרו לו להשיג פרנסה, לעשות עבודה, להסתחר, לא נתנו לו. אז הוא אמר להם, תנו לו, תנו אוכל, בזונה, באיזה ענק נוזנו, גם לא, נתנו לו גם לאכול. אמר, הנה מערב רב כעתו, אלו מערב רב. השאלה להבין מה זה מערב רב, אבל הם צאצאים של יהודים, ההורים שלהם היו צדיקים. אז אנחנו אומר עליהם שם הערב רב, אומר הגר"א שיש להם נשמות, גלגולי נשמות מן השמות של הערב רב, ומהשורש של הנשמות של הערב רב. זה לא מגלגול ומהשורש, אבל זה בנשמות, לא שהכוונה שהם באמת מהצאצאים של הערב רב. אמר, אם הוא רגע לתקודי זוהר, כמובני. אז הוא אומר, ממשיך ואומר, דכתיב, ונתן לך רחמים וריחמך. כל המרחם על הבריות, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו. וכל מי שאינו מרחם על הבריות, בידוע שלא מזרעו של אברהם אבינו. זאת אומרת, פה הוא דורש מהפסוק הזה בדרשה אחרת. הגמרא בשבת קובנה לפעמים בידוע שלא מזרעו, נתן לך רחמים וריחמך. אם אתה מתנהג ברחמים, אז הוא מרחם עליך. אבל פה הוא דורש דבר אחר. בעם ישראל כתוב שהשם נותן להם רחמים. להיות רחמנים. אז מי שאין לו את זה, הוא לא מתייצא אברהם אבינו עליו השלום. אפילו ההורים שלו היו רחמנים והם כן, אבל הוא הנשמה שלו לא מהנשמות שיצאצאי אברהם אבינו. בא להם נשמה לא טובה. גם הגמרא במסכת יבמות, זה היה שם השלם במסכת ביצה פרק רביעי, נפלה מדבט המדבט. במסכת יבמות הגמרא אומרת, אומרת לגמרא שדוד המלך אמר, ג' סימנים יש באומה זו, בעם ישראל, רחמנים וביישנים וגומלי חסדים. רחמנים דכתיב אותו פסוק שאמרנו, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. ביישנים דכתיב, בעבור תהיה ירתו עד בניכם. גומלי חסדים דכתיב, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו. זה בפרשת וירא. חומש בראשית, כתוב על אברהם אבינו. פרק י"ח, פסוק י"ח וי"ט, ואברהם היה יהיה לגוי גדול ועצום בני ורחומו כל גויי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני, לעשות צדקה ומשפט למען אבי אדוני אל אברהם את אשר דיבר עליו. הדרך שאברהם חינך את צאצאיו זה לעשות צדקה ומשפט. אז אומרת כאן, זה הגמרא שאמר דוד המלך, שמי שאין לו את הסימנים האלו של רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים, אז הוא לא ראוי להידבק בעם ישראל. הוא עשה לזה להתחתן עם הגבעונים, זו הייתה אומה של גרים, שהוא ראה אותם כאכזריים מאוד מאוד, אז הוא אמר שלא להתחתן איתם. הגמרא במסכת יומא, פרק שמיני, דף ע"ט עמוד א'. אנחנו רואים שהגמרא בג' מקומות דורשת את הפסוק הזה בפרשת ראה. ואיפה זה, על מה זה כתוב בפרשת ראה? זה כתוב שם בעידן של דילה דידחת. כתוב שם בפרשת, בחומש דרכים בפרשת ראה. פרק י"ג מפסוק י"ג עד פסוק י"ט, שבעה פסוקים. כי תשמע באחת עריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבת שם לאמור. יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם לאמור. נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ודרשת וחקרת ושאלת היטב, הנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בקרבך. הקט, הקט, יושבי העיר ההיא לפי חרב, אחריהם אותה ואת כל אשר בא ואת בהמתה לפי חרב, ואת כל שללה תקבוץ לתוך רחובה, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל, לאדוני אלוהיך והייתה תל עולם לא תיבנה עוד. זה המצווה של עיר הנידחת, להשמיד אותם. ועל זה מסיים הפסוק ואומר, ולא ידבק בידך מאומה מן החרב, לבד ישוב אדוני בחרון אפו, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך כאשר נשמע לאבותיך. כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור את כל מצוותיו אשר אנוכי מצמחה ולעשות הישר בעיני אלוהיך. אז בפסוק פה התורה לימדה אותנו את הכללים שראינו מהגמרות. האחד, שכל מי שמרחם, מרחמים עליו מהשמיים. והשני, שכל מי שהוא לא מרחם, זה אומר שהנשמה שלו זה מהנשמות של ערב, הוא לא מצאצאי אברהם. עוד מעברות הינטט עמוד א', שעם אומה אכזרית שהתגיירה דוד עשה אותם, כי הם לא רואים להידבק בעם ישראל שהם רחמנים. אז למה זה כתוב פה בעיר הנידחת? אז זה בא ללמד אותנו דבר גדול מאוד. כשאנחנו רואים אנשים הורגים בעיר הנידחת, אנחנו אומרים, אוי, זה אכזריים. אבל אני אומר, לא, זה הרחמנות. למען ישוב השם בחרון אפו ונתן לך רחמים וריחמך וירבך כאשר שמע לאבותיך. היום אין לנו את הדין הזה לערוך, כי אין לנו סנדרין. כבר מסרת סנדרין שבלי סנדרין של שם, אי אפשר לעשות כזה דבר. אבל כשהיה אפשר, זה הרחמנות. שאם לא היה מצב הרבה יותר חמור ומסוכן. התורה אומרת לנו בחומש במדבר, בסוף פרשת בלק, תחילת פרשת פנחס. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזלות את בנות מואב, ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן, ויאכל העם וישתחוו לאלוהיהן. ואז, והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה, ולעיני כל הדת בני ישראל, והם הבוכים בבית חול מועד. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו. ויבוא אחר איש ישראל אל עקומה, וינקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קומתה, ותעצר המגפה ועל בני ישראל. והיו המתים במגפה 420 א'. אני מדגיש שלא הכוונה שהיום מישהו ילך לזה, היום אין לנו שום היתר להרוג בשום מקרה. אבל, אומרת התורה בהמשך, ויש מסבירה שלי, שבני ישראל באו ותענו, תראו זה רוצח, מה הוא עשה לנו פה? הרב שתי נפשות, ועוד אחד למען מנשיאי ישראל. אז בא הקדוש ואומר, לא, הפוך. הוא הציל ממוות. אומר הפסוק בתחילת פרשת פנחס. וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן להם בריתי שלום. והייתה לו זרוע רב מתכונת עולם תחת שכינה אלוהיו וחפוע בני ישראל. מה אמרנו הפסוק? אם הוא לא עשה את מה שהוא עשה, השם היה מחלה רחמנה לצד את עם ישראל. אז אין מי שעשה רחמנות יותר ממנו. כך אומר הפסוק בתהילים, בפרק ק"ו, פסוק. פסוק כ"ח והלאה. ויצעדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים, ויכניסו במעל אליהם ותפרוץ במגפה. ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה ותחשב לו לצדקה לדור ודור עד עולם. מה זה ויפלל? והרב חזר שתי פירושים, אחד משהו הרד את זימולים וקוזבי, והשני שהוא התפלל. אז מה זה היה? ותחשב לו לצדקה לדור ודור עד עולם. זה לא היה אחזר, הוא תפור, זה הרחמות הכי גדולה. אבל יש עוד פירוש באור החיים. אומר אור החיים שבאמת, כשהתורה מצווה להרוג את עיר הנידחת, זה מצווה וזה הצלת נפשות, אבל זה יכול להוליד, בדרך הטבע זה יכול להוליד תכונה אכזרית אצל מי שעושה את זה. אז באה התורה אומרת לו, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך, השם יעזור שלא ידבק בו האכזריות, אלא הפוך יתרבה לו הרחמנות. ולמה? כי באמת זה הרחמנות הכי גדולה. יש דבר מאוד מעניין. הוא בנה בית בשמחה מנדלבורג, וזה נקרא בית מנדלבורג. וכשהוא, במלחמת השחרור, זה היה אחרי פטירתו, הוא נפטר בשנת אף לצדיק, במלחמת השחרור בשנת תשחת, ואחרי זה 18 שנה, אז הבית נחרב, ונשאר רק השער שלו, זה היה נקרא שער מנדלבורג, השער הכי מפורסם, שזה היה הגבול של המעבר בין ישראל, בין המקום של היהודים לבין ירדן. ירדן היו בעירת, שלטו בעיר העתיקה. האבא שלו, רב אור מנדלבורג זצ"ל, היה גאון עצום, בנו של יום, נפטר כמובן בשנת תרס"ה, בי"ז באייר, עוד 12 יום. והוא הוציא לאור ספר בשנת תרס"ד, וקרא לספר בשם נודע בשערים. נודע בשערים, כך שם הספר. ואחרי עשרות שנים, הבן שלו בנה בית, ואחרי עוד הרבה שנים, הבית הזה נחרב, נשאר בנו רק שער, וזה היה השער הכי מפורסם בעולם, שער מנדלבורג. והאבא שלו עשרות שנים לפני כן קרא לשם של הספר שלו, נודע בשערים. יכול להיות שבאמת מה שהשער הזה נשאר הפתח להיכנס לירושלים, זה בא לסמל שהשער הזה, שהיה כל כך הרבה חסדים עשו שמה, שהחסד זה דרך להיכנס אל הקודש. כתוב בחז"ל, החפץ חיים ואיץ בכמה קורות, שאלו תלמידיו של רב לזר הגדול את רב לזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? אמר להם, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אומר החפץ חיים, למה הוא אמר להם דווקא את שתי הדברים האלו, תורה ולימוד חסדים? אומר, תורה, בגלל שמצוות לימוד תורה היא מצווה הכי גדולה שיש. כתוב במשנה במסכת פאה, מביא את זה הרמב"ם להלכה, ותלמוד תורה כנגד כולם. תלמוד תורה שוקל כנגד כל המצוות. אבל, כתוב, אם ידעו לו את האדם בשמיים במידת הדין, אפילו שיש לו את המצווה הכי גדולה בעולם של תלמוד תורה, הוא עדיין בבעיה גדולה מאוד. הגמרא אומרת במסכת ערכין, דף י"ז עמוד א', הרב לזר הגדול אומר, זה אותו רב לזר. אלמלא בא הקדוש ברוך הוא עם אברהם יצחק יעקב בדין, אין יכולים לעמוד מפני התוכחה. שנאמר, ספר שמואל ב', ואתה התייסמו ושפטה אתכם לפני השם, את כל צדקות השם אשר עשה אתכם ואת אבותיכם. מביא לרעיון. הנה הרב לזר הגדול אומר, אלמלא בא הקדוש ברוך הוא עם אברהם יצחק ויעקב בדין, אין יכולים לעמוד לפני תוכחה, שנאמר ואתה התייצבו והיא שפטה אתכם לפני השם את כל צדקות השם אשר עשה אתכם, אשר עשה אתכם ואת אבותיכם. אז לכן צריך לעסוק גם בחסד, שזה מעביר את זה, שלא ילכו איתו לפי מידת הדין, לפנים משורת הדין. ילדי שהולכים איתו לפנים משורת הדין, אז אם יש לו את המצווה הכי גדולה של לימוד תורה, אז הוא יכול לנצל בחבלי משיח. באמת הקדוש ברוך הוא רוצה לדון בפנים משורת הדין. אבל כמה שאדם הולך מבריאות במידת החסד, אז הוא עוזר שזה יתקיים. הגמרא אומרת במסכת ברכות דף ז' עמוד א', אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מנין שהקדוש ברוך הוא מתפלל שנאמר, פסוק בישעיהו פרק מ"ו, ואביא אותי אל הר קודשי ושמחתי בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם. כאילו, אביא אותי אל הר קודשי ושמחתי בבית תפילתי. בית תפילתם לא נאמר אלא תפילתי, מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. מה אימצתי? מה מתפלל הקדוש ברוך הוא? אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר יהי רצון מלפניי, שיכבשו רחמיי את כעסי, ויגולו רחמיי על מידותיי, ואתנהג עם בניי במידת הרחמים, ויכנס להם לפנים משורת הדין. תניא אמר רבי שמעאל בן אליש, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפניי ולפנים, וראיתי הקטריקל כעשם צבקות שהוא יושב על כיסא רם ונישא, ואמר לי, ישמעאל בני ברכני, אמרתי לו, יהי רצון לפניך שיכבשו רחמיך את כעסיך, ויגולו רחמיך על מידותיך, תתנהג עם בניך במידת הרחמים, תיכנס להם לפנים משורת הדין. כמה אנחנו עכשיו צריכים במצבנו את זה? מאות רבות של יהודים שנהרגו, שנפטרו בשבועות האחרונים. מישהו אמר לי, אני לא כל כך בקי בעניינים, אבל מישהו שמתמצא בעניינים אמר לי שבארץ ישראל, יחד עם חוץ לארץ, במשך פחות מחודשיים נפטרו מהעניין של הבעיה שהיה לאחרונה, למעלה מ-1,000 יהודים, יהודים ויהודיות. כל, מתכוון להוכיח את עצמי יותר כמו שהוא אחר, כל אחד ישתדל כמה שיותר להתפלל להשם, להתחנן להשם, שירחם עלינו, וגם שיזכה אותנו לחזור בתשובה, שזה מה שמבטל את הגזרות. הרב לא כותב בהלכות העניות. ספר זמנים ברמב"ם ביד החזקה. יש עשרה ענייני הלכה, מחולק ספר זמנים, שבת, עירובין, שביתת עשור נעל יום הכיפורים, שביתת יום טוב, חמץ ומצה, שופר סוכר לולב, שקלים, קידוש החודש, תעניות, מגילה וחנוכה. אז אחד לפני האחרון זה תעניות. שם כותב הרמב"ם כך. מצוות עשה אחת יש בהלכות אלו, והיא לזעוק לפני השם בכל עת צרה גדולה שלא תבוא על הציבור. אומר הרב, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר בפרשת בעלותך, פרק י' פסוק ט', על הצר הצרור אתכם בהריעותם בחצוצרות, כתוב שם בפסוק. מחומש במדבר פרשת בעלותך, פרק י' פסוק ט'. התחלתי להזכיר על הפסוק, הפסקתי באמצע, בתהילים פרק מ"א כתוב, אשרי משכיל אל דל ביום רע ימלטהו אדוני, מה הכוונה? להשכיל אל דל, הכוונה יש מקרה שבדרך רגילה אפילו אדם שרוצה לעזור לא מצליח לעזור. צריך להיות משכיל אל דל, לעשות תוכניות מתוחכמות איך לעזור למסכן. אומר על זה הפסוק, ביום רע ימלטהו השם. מידה כנגד מידה, גם במקום שאפילו שעזרה פשוטה לא עוזר להציל, הוא ינצל בכל מיני דרכים מתוחכמות. כמה שהוא יותר מתאמץ לעזור למסכנים, אז מהשמיים יותר הופכים את הכל כדי לעזור להציל אותו. אז כתוב בתורה בפרשת בעלותך, פרק פסוק ט', וכי תבואו מלחמה בארציכם, על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות, ונזכרתם בפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם אלוהיכם. חוזר בני עדות הפסוק. וכי תבואו מלחמה בארציכם, על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות, ונזכרתם בפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם את אויביכם. אומר הרב שמבואר בפסוק הזה שכשיש צרה יש מצווה לזעוק להשם. אומר הרב, וזה לא אבל אף מה שכתוב שם במלחמה, והריבוי שכתוב על הצער הצורר אתכם, למדו כלומר כל דבר שייצר לכם כגון מצורת ודבר, דבר זה סוג של מגפה, והרבה וכיוצא בהם זעקו עליהם והריו. ורבא ודבר זה בדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריו, ידעו הכל, שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם, ככתוב, עוונותיכם יטו וגומר. פסוק בירמיהו פרק A. עוונותיכם יטו אלה, וחטאותיכם מנעו הטוב מכם. לפני זה כתוב, הגידו זאת בבית יעקב, והשמיעו ביהודה לאמור. שמעו נא זאת עם שחל ואין לב, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. האותי לא תיראו נאום אדוני, אם מפניי לא תחילו, אשר שמתי כל גבול לים, חוק עולם ולא יעברנו, והתגעשו ולא יוכלו, ועמוג עליו ולא יעברנו. ולעם הזה הלב שורר ומורה, שרו וילכו, ולא אמרו בלבבם, נראנה את אדוני אלוהינו, הנותן גשם, יורה ומלקוש ביתו, שבועות חוקות קציר ישמור לנו. עוונותיכם יטו אלה, וחטאותיכם מנעו הטוב מכם. כי נמצאו בעמי רשעים ישור, כשח ריקושים יציבו משחית אנשים לכלו. יכלוב מלא עוף כן בתיהם מלאים מרמה, על כן גדלו ויעשירו. אז אומר הרמב"ם, וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. זה שיחזרו בתשובה ויזעקו להשם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה במנהג העולם מרע לנו. וצרה הזו נקראת, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה הצרות אחרות. הוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתם לכם בחוות קרי. כלומר, כשאביא לכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, יוסיף לכם חוות אותו קרי. דברי סופרים נטענות על כל צרה שתבוא על ציבור עד שכוחה מן השמיים. והתניות אלו זועקים בתפילות, מתחננים ומרים בחצוצרות וכו'. אז כל אחד משתדל לעשה עכשיו מדינת תפילה קצרה, אבל כל אחד ימצא לעצמו עוד הזדמנויות להתפלל, להתחנן להשם. יש לידו ספר תהילים. נגיד פרק כף מנדר. מי שאין לו יכול בעל פה להגיד אם יודע את הפרק, אם לא, יקשיב ויכוון את ליבו. למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, יסגבך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך, יזכור כל מנחותיך. ועולתך ידע שני סלע, ייתן לך חלבביך, כל עצתך ימלא, נרננה בישועתך, ושם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך, אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, יעדו משמי קודשו, בגבורות ישע ימינו, אלף הרכב ואלף הסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, הם הקראו ונפלו, אנחנו קמנו ונתעודד, אדוני יושיע, המלך ידל ויום קוראינו, שם נקרא בלי נדר, חלק מפרק קי"ט, זה הפרק הכי ארוך בתהילים, יש לו 166 פסוקים, דבר בגמרא ברכות דן עמוד ב', שיש עניין גדול להגיד אותו. וזה מדבר על בקשות רוחניות, שאמרנו שאב לא צריך לחזור בתשובה, עיקר התשובה זה להתחבר לתורה ולמצוותיה, אז פרק הזה זה פרק שכולו בבקשות רוחניות. אז להגיד אותו בכוונה, זה חזרה בתשובה, אז נשתדל כמה שיותר בלי נדר להגיד מעומק הלב. אשר פרק קי"ט, 119. אשרי, זה מחולק לפי סדר א' ב', כל פסוק, כל עוד שמונה, שמונה פסוקים שמתחילים באלף, שמונה שמתחילים בבית וכן הלאה, עד שמונה בשין, שמונה בתף, זה 22 אותיות כפול שמונה ועשרים ושש פסוקים, אבל נגיד מילה לחלק מזה. אשרי תמים עד הערך, ההולכים בתורת אדוני, אשרי נוצרי עדותיו, בכל לב ידרשו, אף לא פעלו עוולה, מדרכיו הלכו, תציב איתה פיקודיך לשמור מאוד, אך עלי יכונו דרכי לשמור חוקיך, אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך, עודך ביושר לבב, בעומדי משפטי צדקיך, את חוקיך אשמור, אל תעזבני עד מאוד. במה זקן הארץ אורחו לשמור כדבריך, בכל ליבי דרשתיך, אל תשגני במצוותיך, בליבי צפנתי אמרתך, למען זועכת הלך, ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך, בשפתי סיפרתי כל משפט הפיך, בדרך אדבותיך ססתי על כל הוד, פיקודיך עשיך, ואבית אורחותיך, חוקותיך אשתשע, לא אשכח דבריך, גמול על עבדך אחיה, ואשמרה דבריך, גל עיניי, ואבית נפלאות מתורתך, גל אנוכי בארץ, אל תסתר ממני מצוותיך, גרסה נפשי לתאווה, אל משפטיך בכל עת, גערת זדים ארורים, השוגים במצוותיך, גל עיניי ואבית נפלאות מתורתך. אוי אוי. גר אנוכי בארץ, אל תסתר ממין מצוותיך, תרסה נפשי לתאווה, אל משפטיך בכל עת, גערת זדים ארורים, השוגים מצוותיך, גן מעלי חרפה ובוז, כי עדותיך נצרתי, גם ישבו שרים בנדברו, עבדך ישיח בחוקיך, גם עדותיך שעשוי אנשי עצתי. בפסוק ד' מתחיל את התחנונים החריפים יותר. דווקא לאפר נפשי חייני כדבריך, דרכי סיפרתי ותענני, עבדני חוקיך, דרך פיקודיך אבינני, ועשיך בנפלאותיך, דלפה נפשי מתוגה קיימני כדבריך, דרך שקר אסר ממני, ותורתך חונני, דרך אמונה בחרתי, משפטיך שיוויתי, דבקתי בעדבותיך, אדוני, אל תבישני, דרך מצוותיך, ערוץ כי תרחיב ליבי, הורני אדוני, דרך חוקיך, וצורן העקב, אבינני ועצרה תורתך, ואשמרנה בכל לב, אדריכני בנתיב מצוותיך, כי בו חפצתי, עד ליבי אל אדבותיך, והלל בצע, עבר עיניי מראות אשם. עליו, בדרכיך חייני, עקב לעבדך עברתך אשר לעירתך, העבר חרפתי אשר יגורתי, כי משפטיך טובים, הנה תאהבתי לפיקודיך, בצדקתך חייני, ויבורני חסדיך אדוני, תשועתך כעברתך, בעיניך אופי דבר, כי בטחתי בדבריך, ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד, כי למשפטיך איחלתי, ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד, ואת עלך ברך וכפיקודיך דרשתי, ואדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא אבוש, ואשתעשה במצוותיך אשר אהבתי, ואשח אפי אל מצוותיך אשר אהבתי, ואשיחה בחוקיך. שם יעזור, נזכה כולנו לשאול את הדבר בכל העניינים, אמן כדי לעשות.